אנחנו נלמד היום איזשהו נושא שקשור לפרשת השבוע. אנחנו בפרשת במדבר, פרשה ראשונה של ספר במדבר, ואנחנו נמצאים שבת לפני חג השבועות, והדברים קשורים זה בזה, כפי שבעזרת השם נראה את הנקודה כפי שהיא מובנת משיחתו של הרב. בכלל ידוע שתמיד זה לא משנה באיזה קביעות יחול חג השבועות. הכלל הזה ידוע שפרשת במדבר תמיד קוראים לפני חג השבועות. ויש בדבר סיבה. מדוע? הטעם הוא מכיוון שרוצים להפסיק בין התוכחה שקראנו בפרשת בחוקותיי למתן תורה. לא רוצים לעבור ישירות מדברי תוכחה של פרשת בחוקותיי, ואם זה ללכת למתן תורה, רוצים שישאר טעם טוב בפה. אז נקבע שמפסיקים בין התוכחה למתן תורה, ומפסיקים בפרשה אחרת. זה הסיבה שכתוב. אבל אם נשאר רק בסיבה הזו, אז זה ייראה כאילו שזה טכני. טכני, רוצים להפסיק בין כללות למתן תורה, מבחינה טכנית מחכים וסידרו את זה באופן כזה שיכנס פרשת במדבר. אבל כפי שכבר הורגלנו שאין מושג כזה בתורה, משהו ככה טכני, דרך אגב, במקרה, אלא הכל במדויק. אם הדבר הזה מכוון שתמיד יקראו פרשת במדבר לפני חג השבועות, מחויב להיות שהתוכן של פרשת במדבר מכין אותנו לחג השבועות. אז אנחנו ננסה להבין מה הקשר. מה זה פרשת במדבר? מה הנושא המרכזי של פרשת במדבר? אז אנחנו פותחים את פרשת במדבר על ההתחלה, הפסוק אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. מה היה הציווי? שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, למספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. היה ציווי למנות את כל עם ישראל. יש בזה רק תנאי, מבין 20 שנה ומעלה, ולא הצעירים יותר. זה הנושא של פרשת במדבר, ובגלל זה, או גם בגלל זה, כל ספר במדבר נקרא, בנוסף לשם ספר במדבר, ספר הפקודים. למה קוראים לו ספר הפקודים? בגלל שהוא פותח במפקד של עם ישראל. אמנם יש עוד פרשה בהמשך הספר, שיש שם המפקד של עם ישראל, שזה יהיה בעזרת השם בפרשת פנחס, לקראת סיומו של ספר במדבר, אבל בגלל שתי הפרשיות הללו, על כל בנים, בגלל הפתיחה של הספר, הוא נקרא ספר הפקודים. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לחשוב במה בא לידי ביטוי ההכנה למתן תורה על ידי פרשת במדבר, ואנחנו יודעים שמה הנושא של פרשת במדבר, ספירה של עם ישראל, אז המסקנה היא שההכנה הכי טובה למתן תורה זה הספירה של עם ישראל. מה הקשר בין הספירה להכנה למתן תורה? זה רק מזכיר לנו אבל שיש ספירת העומר גם כן כהכנה למתן תורה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו...
ספירה
ספירת העומר זה גם הכנה למתן תורה. ולא בכדי. אז רואים פה משהו מעניין. ספירה, מניין, זה הכנה למתן תורה. מה שאנחנו כרגע ננסה להבין, קודם כל, מדוע ספירה זה הכנה למתן תורה? ואם ספירה זה הכנה למתן תורה, למה צריך גם ספירה של בני ישראל, שקוראים את זה בפרשת במדבר, וגם את ספירת העומר? מה ההבדל ביניהם? מה הרעיון? ואיך כל זה מביא אותנו למתן תורה? כדי להבין את זה, ננסה להתמקד קודם כל בספירה שעליה מדובר בפרשת השבוע. ננסה להבין למה באמת ציווה הקדוש ברוך הוא למנות את עם ישראל? מה העניין בדבר? אז יש לשון במדרש, נראה את לשון המדרש, אומר כך. אמר הקדוש ברוך הוא, יקר את בעיניי, שלכל אומות העולם לא נתתי מניין, ולך נתתי מניין. משל למלך שהיו לו גרנות הרבה, והיו כולם תינופות ומלאות זונים ולא דגדג במניינם. זאת אומרת, היה לו הרבה יבול, אבל לא היו כולם משובחים, אז הוא לא כל כך דגדג לדעת בדיוק מה הכמות של היבול. והיה לו גורן אחת, ראה אותה נאה. אמר לבן ביתו, אותן הגרנות תינופות ומלאות זונים. יש שם הרבה פסולת. לפיכך אל תדגדג במניינם. אבל זה, דע כמה קורים יש בו, כמה סקים, כמה מודיות יש בו. זה משובח, אני רוצה לדעת כל גרגיר וגרגיר מה קורה שם. כך המלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והגורן אלו ישראל, ובן ביתו זה משה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, העובדי כוכבים תינופות הם, לפיכך אל תדקדק במניינם. אבל ישראל צדיקים הם כולם. לכך דקדק במניינם של ישראל, כך עשה משה. מנה אותם כמה קורין יש בו, שנאמר, שהו את ראש כל הדעת בני ישראל, זה מה שקראנו קודם, כמה סקים, כי כתוב הוא צבאו ופקודיו, כמה מידעות, שנאמר פקוד כל בכור זכר, את המשובחים יותר, זה הכל מראה שהמניין בגלל חשיבותם של עם ישראל. אבל הדבר הזה עדיין לא מובן, מדוע? המשל סוף סוף לא דומה לנמשל. במשל, למה המלך לא רוצה למנות את הגרנות הרבה? אנחנו מבינים, לא מעניין אותה. אבל למה הוא רוצה למנות את הגורן הזה? מה הוא אומר במשל?
לא תנא.
כי הוא נאה, אז חשוב לו לדעת כל דבר. ואם הוא לא ימנה, הוא פשוט לא ידע כמה יש.
יש פה סתירה, כולם בנה. גם הגרנות האחרים זה יצירה של הקדוש ברוך
הוא. נכון.
יש פה איזה, כאילו מה אתה עושה, יש פה איזה סתירה, למרות ש...
אוקיי. לא, בסדר, שאלה טובה.
לא, שאלה טובה, כי זה ברור.
אתה בחרתנו מכל העמים.
לא, עם ישראל בסדר, לא, אין בעיה. אבל אני אומר...
זה עם ישראל, משהו.
זה גם היה מובן, אבל אני שואל, שאר הגרנות...
ביחס.
זה כמו ארבעה סתם דוגמה, חמישה ילדים, וזה אבא אומר, אותו לא מעניין אותי זה ולא מעניין אותי זה.
ביחס למובן הפנימי שעוד מעט נבין ונלמד מה זה נקרא לספור, אני חושב שזה יוריד גם את השאלה שלך בעזרת השם. אז מה השאלה, אבל שאלה מקדימה שאני שואל, הרבי שואל, שלכאורה, אם המטרה של הספירה זה לדעת פשוט כמה סקים וכמה כלים וכמה וכולי, אבל בנמשל, וכי המלך לא יודע כמה, אם לא יספרו, הקדוש ברוך הוא לא יודע, ברור שהוא יודע. אז אם כך, בשביל מה הוא סופר? מה המשל עוזר לי? מילא המלך בשר ודם צריך את הספירה להגיע למטרה, אבל מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בשביל מה הוא צריך את זה? אז מעניין מאוד, השלה כותב, השלה היה יהודי שכתב ספר, קוראים לו שני לוחות הברית, רק קוראים לו בראשי תיבות שלה, לראשי תיבות בני לוחות הברית. השלה כותב שדבר שבמניין לא בטל. מה זאת אומרת? זה נושא שקובע אולי עריכות בפני עצמו, אבל בשתי מילים. בנושא תערובת, תערובת. יש הרי הלכות, אם מתערבב טיפת חלב וסיר בשרי, אז זה מתבטל או לא, תלוי אם רוב או מיעוט. אם נופל פרי של אורלה בהרבה פירות אחרים, הביטול שלו הוא אחר. יש בזה הרבה הלכות בדיני איסור ויתר בתערובת. יש הלכה מעניינת מאוד בדיני תערובת. אם הדבר שנפל הוא דבר חשוב, הוא לא מתבטל. הוא לא מתבטל גם אם זה ייפול בכמות גדולה מאוד. הוא לא מתבטל. למה? כי מפני חשיבותו, יש לו ערך, הוא לא מאבד את הערך שלו. מה הדוגמה? יפה, מה הדוגמה? איך, מה עושה אותו חשוב? דבר שבמניין. מה זאת אומרת? דבר שאתה קונה אותו לא על המשקל. דבר שאתה בדרך כלל קונה אותו ביחידות, כל יחידה עולה. יש דברים, אתה קונה תפוזים, אתה לא אומר למוכר, לקחתי 15 תפוזים, כמה זה עולה. שוקל, לא מעניין אף אחד כמה תפוזים היה, כמה המשקל. אבל יש דברים שאתה נכנס לקנות, יש חשיבות לכל דבר ליחידה. דבר שבמניין זה נקרא דבר שמונים אותו. אם הוא דבר שמונים אותו, עצם הדבר שכל אובייקט חשוב, כל פרט חשוב והוא לא חלק ממכלול, זה עושה אותו לחשוב והוא לא בטל. אומר השלה, בוא נשליך את ההלכה הזו על עניין כללי אחר שלא קשור לדיני תערובת. ניקח את כל העולם כולו, עם ישראל הוא ככבשה אחת בין 70 זאבים, ועם ישראל הוא מעט, כי אתם המעט מכל העמים. חס ושלום יכול להיות מצב שהם יתבטלו בין הרוב ומציאותם חלילה יכולה להתבטל. בא הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נמנה אותם אחד לאחד, כל אחד חשוב. זה לא שיש כאן איזה עם כללי בכללות, יש כאן עם ישראל, מה זה משנה כמה? אם לא, כל יחידה ויחידה חשובה. וברגע שהם הפכו להיות דבר שבמניין, אז לכן הם חשובים. אם הם חשובים, אז הם לא מתבטלים. זה עושה השלה אומר. זה הלשון של השלה הקדוש. אבל זה עדיין לא מרגיע אותנו בהבנת העניין. למה? כי לפי זה, מה יוצא? מה חשוב? מה, לא, סליחה, לא מה חשוב. מה עושה כאן את חוסר ההתבטלות של הדבר הזה? זה שספרו אותו או זה שהוא חשוב?
ספרו אותו בגלל שהוא חשוב.
יפה. זאת אומרת, החלק, אחת, מה יוכיח לך שהוא חשוב? שספרו אותו. אבל לכאורה הספירה זה חלק טכני שרק מוביל אותך לדבר. נכון? גם לא צריך שבפועל יספרו אותו. צריך להודיע שהוא חשוב. תאר לעצמך, אם הקדוש ברוך הוא היה מודיע, במקום לעשות את כל התהליך הארוך, להגיד למשה רבינו, לך תספור אותם, ונראה כמה הם. תודיע פסוק אחד. עם ישראל הם הכי חשובים. חביבים וחשובים. תן איזה כמה מילים שיהפוך אותם לחשובים, ואז אתה יודע שדבר חשוב לא מתבטל. השאלה היא מה המטרה ומה האמצעי. המטרה היא להגיע למסקנה שהם חשובים,
שהם ידעו,
שכולם ידעו. הספירה זה רק אמצעי, כן? אז בשביל מה לעשות את האמצעי בכזה תררם? אתה לא יכול להגיע למטרה בצורה יותר קלה או יותר פשוטה. במילים אחרות, מה השאלה הזו מובילה? הרבי רוצה לומר, דע לך, לא. הספירה זה לא רק אמצעי שהיה אפשר להסתדר בלעדה. אם הקדוש ברוך הוא בחר לספור את העם, סימן שהספירה היא קריטית להוביל כאן משהו. זה לא רק שיש לי כאן מטרה להגיע, להודיע שהם חשובים. רק איך אני עושה את זה? על ידי הספירה. לא. יש כאן מטרה בספירה. ודאי שזה יוביל את החשיבות, אבל יש בתהליך מטרה מאוד גדולה. וזה גם יסביר לנו למה הספירה זה הכנה למתן תורה, והספירה גם של עם ישראל וגם של ספירת העומר. זאת אומרת, אני חוזר לנקודת ההתחלה, אנחנו פה רואים שכהכנה למתן תורה זה מה? ספירה. ולא להסתכל על ספירה רק כאמצעי בלבד, כדבר טכני בלבד. כי אז אנחנו שאלנו קודם שאלה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לספור, הרי הוא יודע. ואם ענינו שהוא ספר כדי להראות החשיבות, אז אנחנו שאלנו, אז הוא ככה יכול להביל אותנו לחשיבות אולי בצורה אחרת. העיקר הרי להגיע לכך שהוא חשוב. מזה שבפועל זה עובר באופן כזה, סימן שאין דרך אחרת. אז פה נשאלת השאלה, מה באמת החשיבות של עניין הספירה? אז כדי להבין את זה, בואו נתראה. כדי להבין את זה, אז קודם כל נקדים נקודה אחת חשובה. מתן תורה, למדנו כבר בשיעורים רבים, דבר ידוע ומפורסם בחסידות, באין ספור מקומות, מה מתן תורה פעל, מה החידוש הגדול של מתן תורה, לא עצם האינפורמציה של התורה שהם קיבלו ושמעו באותו מעמד, כי זה אנחנו יודעים שהאינפורמציה של התורה הייתה ידועה כבר לפני מתן תורה, אבותינו למדו תורה, במצרים למדו תורה, שבט לוי למדו תורה וכולי, ולומר שכל החידוש הגדול של מתן תורה זה היה שזה במקום שהאינפורמציה הייתה ידועה לקומץ קטן, פתאום זה ידוע לכולם, זה כל החידוש, לא מסתבר לומר שזה כל העניין, ודאי שהיה כאן משהו הרבה יותר חזק ומשמעותי, כי אז יוצא של הקומץ הקטן בעצם מתן תורה לא עשה כלום, בסך הכל עשה לאחרים, ברור שמתן תורה היה אפילו למשה רבינו, כולם. אז מה בעצם החידוש של מתן תורה? לחבר בין עליונים ותחתונים. לחבר בין הרוחניות לגשמיות. לפני מתן תורה לא היה מושג שהעולם או חלקי העולם יהיו קדושים, יהיה אפשר לקדש חלק בעולם. מתן תורה פעל חיבור בין עליון ותחתון, וזה הלך בשלבים. יצא לנו לדבר על זה בהרבה הזדמנויות, לא כרגע נאריך בעריכות של הרעיון, הרעיון ידוע. מי פועל את החיבור בין העליון לתחתון? עם ישראל. איך הם עושים את זה? קיימים תורה ומצוות. כל מצווה, שיהודי לוקח אור של בהמה ועושה מזה תפילין, אז הוא קידש את האור של הבהמה, וכשהוא לוקח בית ובונה אותו ושם מזוזה, הוא קידש את הבית שלו, וכשהוא נותן מעשר מהכסף שלו, הוא קידש את הביזנס שלו, וכן הלאה, ככה יהודי מקדש את העולם, על ידי מצוות שהוא עושה. כדי שיהודי יוכל להשפיע על העולם, אז העולם צריך גם כן לדעת ולהרגיש שהיהודי הוא משהו חשוב, הוא משהו בעל עוצמה. לא מספיק שבישיבה ידעו שהוא חזק, לא מספיק שבתורה יהיה כתוב שהוא חזק, צריך שהחשיבות והחוזק של העם תבלוט תכלס בשטח, כדי שיהיה להם את הנשק המתאים איך ללכת לעולם, שיקבלו אותך בתור כזה, בתור חשוב, שיהיה לך באמת עוצמה. המניין של עם ישראל, עצם הדבר שעשו אקט טכני, גשמי, פיזי, לספור 1, 2, 3 ולתת שורה תחתונה ומסקנה, הפעולה הזו שהיא לכאורה טכנית, שאלנו אפשר הרי להודיע את חשיבותם מבחינה רוחנית בצורה אחרת, למה צריך לעשות את זה באקט טכני? כי יש חשיבות גדולה לגלות את חשיבותם בעולם הגשמי, כי הרי מתן תורה יש לו תוכנית. מה התוכנית? לקדש את הגשמיות של העולם. אתה חייב להכין את העולם למצב הזה, הרי פרשת במדבר מכינה את העולם למצב הזה, לא להכין את זה באופן רוחני, להכין את זה באופן גשמי. המניין יעשה את זה בצורה פיזית. עוד מעט נרחיב בזה יותר, אבל פה נראה הערה מעניינת. מה כתוב בפסוק קראנו קודם? מבין 20 שנה ומעלה. למה לא ספרו את אלה שפחות מבני 20? אחי, אלה שמפני גיל 20 לא צריכים להיות חשובים ולא להתבטל וכו' וכו'. אז פה אומרים דבר פשוט. תראה מה תפקידו של אדם עד גיל 20 ומה תפקידו מגיל 20. אומרת המשנה בפרקי אבות, עד גיל 20 הוא יושב סגור בתורה ומצוות, בין 10 ו-5 למקרא, בין 10 למשנה וכולי, עד שמגיע לבין 20 לרדוף, לרדוף פירושו, לצאת לעולם, להתעסק עם העולם, עד גיל 20 הוא מנותק מהעולם. אתה מנותק מהעולם? לא צריך לתת לך את הכלים. אתה חשוב, אתה יהודי, ברגע שנולדת אתה חשוב, אבל צריך לספור אותך, זאת אומרת להבליט בעולם את חשיבותך, אתה לא בא במגע עם העולם בכלל. אין לך עדיין שליחות לבוא במגע עם העולם. עד גיל 20 הוא מופרד מן העולם.
עדיין לא מוכשר, הוא לא לוחם, לא לוחם.
הוא לא לוחם, אסור לו להתעסק עם העולם. הוא עדיין לא אגר כוחות, הוא עדיין, עד גיל 20 הוא עובד עם עצמו. מי בן 20 שנה ומעלה, שבן 20 לרדוף שהוא צריך לצאת לעולם, אז העולם צריך להרגיש את חשיבותו כי הוא צריך לפעול על העולם, אז מי גיל 20 שנה ומעלה מתחילים למנות אותו כדי לגלות ולהבליט את החשיבות שלו בעולם, כאן למטה. זה נקודה אחת. עכשיו נרחיב קצת יותר את העניין הזה של הספירה, מה זה פועל. אחת הפעולות הפשוטות שמתרחש מתי שסופרים אנשים, שעושים מפקד, שמה מעניין אותנו לדעת, לא כמה חכמים יש, ולא כמה בעלי מידות טובות יש, ולא כמה צדיקים יש. כל זה לא מעניין. לא באו למשה רבינו ואמרו לו, בשבט ראובן יש כך וכך אנשים, אבל תדע, חלק מהם הם כאלה, וחלק... לא מעניין. כשבאו ואמרו שבכל עם ישראל יש 600,000, 3,000, 550, שם היהודים, אין הבדל בין הגדול שבגדולים לקטן שבקטנים, נשיא השבט והפשוט שבשבט, כולם קיבלו את אותו שווה ערך. כולם נחשבים כמספר אחד בודד. אין הבדל בין אחד לשני. במילים אחרות, המניין מבליט את הצד השווה בין כולם. לא את השוני שביניהם, אלא את המאחד שביניהם. מה הנקודה שמבדילה בין אחד לשני? ומהי הנקודה שהיא שווה בין כולם? ידוע שאצל כל אחד יש כוחות גלויים ויש כוחות נעלמים. הכוחות הגלויים מה זה? השכל, הרגש, המחשבה, הדיבור, המעשה, אלו הדברים הגלויים. בדברים הגלויים אין שני אנשים שווים. לזה יש יותר אהבת השם, לזה פחות, יש... זה נלחם עם המחשבות שלו, וזה זורם לו הדברים יותר קל, זה עושה יותר ועושה פחות. אם אתה מסתכל על הצדדים הגלויים, לא שייך לספור את כולם אותו דבר. אתה לא מכניס את כל הביצים באותו סל. אם אתה מחפש את הכוחות הגלויים, אתה מחפש את התוכן, את המעלות, תלוי, יש כאלה ויש כאלה, וכן הלאה. אם אתה מחפש אבל את ה... עצם הנפש, את הנקודת היהדות, הנשמה, את הקדושה שבהם, אין הבדל בין אחד לשני. כשאתה אוסף 10 למניין, זה בכלל לא משנה לך מי העשירי שבא. 9 כמו משה רבינו לא יכולים להגיד קדיש, ו10 אנשים פשוטים ביותר יכולים להגיד קדיש. זה לא משנה. למה? כי ונקדשתי, שמזה לומדים שצריך להיות מניין, בקדושה, מנקודת היהדות, כולם שווים. מה בעצם המניין עושה? הוא מבליט את הצד המאחד, במילים אחרות, הוא מגלה את עצם הנפש. הוא מגלה את העוצמה היהודית. כשהיא מתגלה אצל יהודי, העצם הנפש, גם הפשוט שבפשוטים, לוחם כמו אריה, למען תורה ומצוות. איפה יש הבדל ביניהם? ביום יום, כשהכל כמו שאומרים זורם רגיל והכל אין בעיות, אז זה יותר מתלהב, זה פחות, זה רץ יותר, זה רץ פחות, זה כל אחד עם העניינים שלו. כשמתגלה עצם הנפש, אין הבדל, כולם אותו דבר, העוצמה אצל כולם שווה. בוא נראה את לשונו של אדמו"ר הזקן בתניא, לשון ידועה.
הפעולות החיצוניות לא מגדילות אותך בנפש? לא
מגדילות את זה בנפש? הן מגלות יותר, וזה עוד מעט נראה, זה הספירה של השנייה. יש שתי ספירות הרי אמרנו, כהכנה למתן תורה. אמרנו שיש ספירה של פרשת במדבר, ויש ספירה של ספירת העומר. עוד מעט נחדד את ההבדלים ביניהם, וזה גם יענה על העניין הזה. ונראה את לשונו של אדמו"ר הזקן בתניא, שהוא מגדיר מה זה עצם הנפש. שם הוא מדבר בפרק ל"ב על אהבת ישראל. הוא מסביר למה צריך לאהוב כל יהודי. מה הלשון בתניא? הוא אומר כך, והנה על ידי קיום הדברים הנעל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, שאדם לא יסתכל על הגוף, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבד. האדם יסתכל רק על דברים נפשיים, על דברים רוחניים, ולא יחפש את הצדדים הגופניים. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן. למה? אומר אדמו"ר הזקן, כי מאחר שגופו נמאס ומתועד אצלו, מדובר הרי סיכמנו, הוא אומר שהאדם הזה, זה השורה הראשונה של הפרק, שגופו נבזה ונמאס בעיניו. ענייני הגוף לא מעניינים אותו. רק מה מעניין אותו? ענייני הנפש. והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן, בשורשן ומקורן באלוקים חיים. בשגם שכולן מתאימות ואף אחד לכולן. יש כאן בתניה כמה דרגות, אנחנו לא עומדים כרגע את הפרק בתניה, אז לא נדייק את כל הדיוקים. אבל מה הוא מדגיש כאן את הנקודה שאף אחד לכולן? כולם שווים.
מסתכל בכף זכות.
זה לא רק...
כמו שיש לנו עם אנשים בחיצוניות, הם מתנהגים כמפלצות, כרשעים גבוהים, אבל בתוך תוכם הפנימי...
בתוך תוכם אין הבדל בין אחד לשני.
זה לא ניזוק.
מצד הנפש כולם תהורים, כולם נקיים, כולם בעצם קשורים לאב, ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נשם בהשם אחד. רק שהגופים מחולקים, נכון? הגוף מחולק, אבל מצד הנפש כולם שווים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אדם שבאמת מחפש את הצד הגופני, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדו. על כל פנים, מה אם כך יוצא? מה זה ספירה? ברגע שמשה רבינו בא ואמר, יש בעם ישראל 600,000 איש, עם עוד 3,000 וכו'. במילים אחרות, מה הוא אומר? יש כאן נשמות ישראל שכולם אחד, ואין הבדל ביניהם. כל אחד מהעם נחשב בדיוק באותו מידה כמו השני. לא אחד יותר ולא אחד פחות. בעצם הספירה נוגעת בעצם הנפש. הספירה מגלה את עצם הנפש. כי אמרנו קודם שאם הקדוש ברוך היה מודיע הם חשובים, זה לא היה מספיק. מדוע? כי אם היה רק מודיע הם חשובים, אז זה כאילו אתה אומר במילים אחרות, יש להם עצם הנפש, נכון? אבל אם אתה סופר אותם, אתה גם מגלה את עצם הנפש. אתה גם מגלה את הצד השווה שבכולם. הספירה הרי זה דבר טכני שמדברת על הצד המאחד אותם. זה מגלה את עוצמת הנפש היהודית. אין הכנה יותר טובה למתן תורה מאשר לגלות את נקודת היהדות ולגלות את זה. הרי אמרנו מה זה מתן תורה? לגלות, לחבר בין העליון לתחתון, שגם בעולם הזה הגשמי יראו את העליון ביותר, את הנקודת הנפש שהיא בעצם בדרך כלל נסתרת ונעלם. אם כך נבוא ונשאל, אז למה צריך גם ספירה נוספת? ספירת העומר? אז בואו נסתפק בספירה הזו שמספרים לנו שספרו את עם ישראל במשך, אמנם מספרים על ספירה שהייתה, אבל יהודי שלומד את התורה, התורה חי אותה מחדש. התורה הרי זה לא ספר סיפורים, התורה זה ספר תורת חיים. אז אם לומדים את ספר ופרשת במדבר לפני מתן תורה, אז חיים מחדש את העניין הזה של הספירה, אז למה צריך גם את ספירת העומר כהכנה? פה יש נקודה נוספת. ספירת העומר זה ספירה שאומנם סופרים, גם פה יש דבר שכולם שווים. כל יום מברכים את אותו ברכה. והרי ידוע שבספירת העומר זה מעניין, עוברים ב-49 יום של ספירת העומר את כל סוגי הימים שבשנה. ימי חול, שבתות, חגים, חול המועד, כל אפשרות, כל סוג יום שיש לך, הכל נכנס בימים האלה, כל הרמות של הימים. וכל הימים שווים. בכל הימים אתה אומר את אותו ברכה. מה זה אומר מצד אחד? באמת נקודה ששווה. כי אדם בדרך כלל, בטבע האנושי, וזה טבע יהודי, שמגיע שבת הוא קצת יותר ברוממות. מגיע חג הוא מתרגש. יום חול רגיל, רגיל. בספירת העומר אומרת, כל הימים שווים. בכל הימים שווים לא לגריעותה, שכל הימים יהיו כמו יום חול רגיל. בכל הימים תחדיר את הנקודה המאחדת שכולם ימים קדושים שמביאים אותך לעבודת השם. אבל סופרים 49 יום. וכל יום מדברים על מידה אחרת. מה זה אומר? זה אומר, מה שאתה אמרת קודם, לא מספיק לספור רק ספירה כוללת את כולם. כאילו ספירה שמדברת רק על עצם הנפש, ומנותקת מהכוחות הגלויים, ומנותקת מהרגשות והמחשבות והדיבורים וכולי. צריך שיהודי יעבוד על עצמו, שגם בכל מעשה, בכל מחשבה, בכל רגש פרטי, שבזה הוא שונה מהשני, תחדיר בזה את עצם הנפש. תעשה את זה במסירות נפש. זה ספירת העומר עושה. ספירת העומר זה ספירה, אבל ספירה שבעצם המילים ספירת העומר, זה אומר שזה ספירה שהיא עושה, ספירה שקשורה לעבודה. אתה עובד, איזה עבודה? קודם כל היו צריכים להניף את העומר. להניף את העומר זה עבודה. שזה מזכיר לי ככה בסוגריים, שמדובר על החלומות בין חלומות יוסף לחלומות ברו להבדיל, אז שם כתוב שאחד ההבדלים הבולטים בין חלום של יהודי לחלום של גוי, שאצל גוי הוא חולם שהוא רואה ככה פסיבי, הוא רואה דברים, הוא לא עושה כלום, ואצל יהודי שהוא חולם, אז והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך הסוגר, אוספים את העלומות של העומר, עובדים. יהודי גם כשהוא חולם הוא עובד, יהודי צריך לעבוד. ספירת העומר זה ספירה שקשורה לעומר. מה זה העומר? היה צריך לקצור את העומר, ואחר כך להניף את העומר, ואנחנו הרי סופרים כמה ימים עברו מאז שעשינו את העבודה. זה עבודה. עבודה זה אומר, כשאתה אומר מסירות נפש, כשאתה מדבר על עצם הנפש, אין עבודה. זה נקודה ככה ארטילאית, רוחנית, שאתה לא יכול אפילו לתפוס אותה. זה משהו, קדושה שהיא קיימת אצל כל אחד. אבל עבודה זה מה שאתה יכול למדוד אותו. מה עובד, מה ואיך. יש לך 49 יום, כל יום אתה אומר, ספירה אחרת. חסד שבמלכות, חסד שבחסד, וכן הלאה. כל יום אתה מדבר על פרט אחר. ופה המעניין השילוב. אתה לוקח את הפרטים, סופר אותם. מה זה נקרא סופר אותם? מחדיר בפרטים את נקודת העצם. את הספירה שהיא בעצם נקודת העצם. יוצא שכהכנה למתן תורה חייבים גם את זה וגם את זה. אי אפשר אחד בלי השני. זה גם הסיבה שבמשל ספירה של 49 שנים שאחריהם באה שנת יובל, כמו שקראנו בתורה לא מזמן, אז שמה מי סופר את השנים? בית דין. בית דין סופר, ובית דין הוא מגיע בסופו של דבר לשנת היובל, מגיע לשנת ה-50. ספירת העומר זה לא ספירה שבית דין צריך לספור, אלא הוא ספרתם לכם. מה זה ספרתם לכם, אומרת הגמרא? שתהי ספירה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, כאן לא רוצים להסתפק במשהו ארטילאי שהקדושים והנעלים יעשו בשבילנו. זה עבודה שצריכה לחדור לכל אחד ואחד בחייו הפרטיים.
הלחם שלו. בתוך הלחם שלו.
בתוך הלחם, נכון? כמו שזה כתוב היום יום. עד שהלחם יאיר, וספרתם לכם, לעשות את זה כמו ספיר. זה הנקודה שצריך להחדיר כהכנה למתן תורה. אז אם כך, אם יהודי רוצה להגיע למתן תורה, ולעשות העבודה של חיבור עליונים ותחתונים, לפעול בעולם, צודק בוודאי השלה שכדי לפעול בעולם צריך להיות דבר חשוב. כדי להיות דבר חשוב צריך להיות דבר שבמניין. דבר שבמניין לא בטל. מה זה דבר שבמניין? סופרים אותך, אז גם העולם יודע שאתה חשוב. לא מספיק שאתה בלב מאמין שאתה חשוב. צריך שהחשיבות תורגש. לא מספיק שיהודי יגיד אני יהודי בלב. בלב ודאי אתה יהודי, ככה כתוב בתניא. תניא כתוב שאב אחד לכולנו. אז צריך לאהוב כל יהודי, גם יהודי שלא מניח תפילים ולא מקיים שום מצווה, צריך לאהוב אותו באהבה אמיתית, כי אב אחד לכולנו. אבל היהודי הזה לא יכול להסתפק בכך ולומר, נו, אז אם אב אחד לכולנו, וכולם מצווים באהבת ישראל גם אליי, אז בעצם אני כבר לא צריך לעשות שום דבר. הרי יש לי את נקודת האב אחד, אני ומשה רבינו כולנו באותו סיר, כולנו באותו רמה, כי כולנו נספרים ביחד. באה ספירת העומר ואומרת לו, זה נכון, לא שהנקודה, זה נכון שיש לך נקודה פנימית אמיתית, אבל ביחד אני צריך להיות ספירת העומר, צריך שהספירה הזו תחדור בכל אחד מפרטי הנפש שלך. שבכל פרט בנפש יורגש שזה לא יהודי שעושה ככה סתם ככה בא לו משהו, הבין משהו, כדאי לו משהו. זה יהודי שיש לו עצם הנפש והוא בגלל זה עושה את זה. זה עבודה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות באופן ציורי שתי יהודים, שתיהם בחיצוניות נראים מקיימי תורה ומצוות במילואם. הכל נראה בסדר, שניהם מניחים תפילין, שניהם לומדים כל היום, שניהם נותנים צדקה וכו' וכו'. אחד עושה את זה בגלל עצם הנפש. ואחד עושה את זה כי תורה זה מעניין. או כמצוות אנשים מלומדה, או מניח תפילין. כי ככה זה...
הדוגמה שהוא חייב.
חייב לעשות את זה.
מכורח
המציאות, מכורח ההרגל, מכורח החינוך. אחד עושה את זה בגלל שיש לו ספירת העומר. הספירה, שזה נקודת הנפש הפנימית, חודרת לכל פעם לפרט. זה נקרא חיבור בין עליון לתחתון בנפש שלנו.
שהוא קשור למעלה.
המעלה עם המטה.
הוא רודף את זה אפילו, הוא משתוקק.